אני רואה שאת אוכלת טורטינה, זה מזכיר לי שברילוקיישן שהייתי, לא מזמן חזרתי לפני פסח.
גם אותי לועסת וככה זה הולך לעלות לפודקאסט?
בוא נראה אם העורך החליט לערוך את זה. בקיצור, אז הייתי בסטארבקס, ועבדתי שם עם האפליקציה, ונורא
הייתה... אה, התחלת לעבוד עם אפליקציה בסטארבקס?
שנים אני עובד עם אפליקציה בסטארבקס. שנים.
אתה יודע שלי הייתה בעיה.
מה היה הבעיה?
אני התמכרתי לאפליקציה של סטארבקס.
כי זה נורא... יש שם גימיפיקיישן משוגע.
משוגע. מדהים.
כמו אני אומר, תזמין דברים חדשים.
תזמין דברים חדשים, תזמין כל יום, אתה מקבל זה, זה ממכר בטירוף, זה הכי כיף בעולם.
כן.
עד שהוא לא הכריח אותי... מה זה הכריח אותי? מרצוני, החופשי, אינדס אותי, להזמין ביצים בסוביד.
אכלת את זה?
בחיי. אכלתי את זה.
אוי.
תוך כדי שהזמנתי את זה, אני כבר... היה לי ברור לאן זה הולך.
כן.
ושאני טועה, אבל זה היה חזק ממני.
אז אותי נורא, נורא, נורא בייס שאני מזמין מוצרים, והם לא מביאים את מה שבויטרינה, הם הולכים מאחורה, אומרים לה, לא, אני רוצה את הדבר הזה, את השנדוויץ הזה תביאו. ביאו לך משהו מאחורה.
בוא, אני אתן לך, זה, אתה יודע, זה כדי, זה בקטע שישאר קר, סטרילי.
כן, ברור.
בוא, אני אגיד לך, הביצים בסוביד, זה לא עזר להם.
לי הוא ניסה להזרים על איזה דייסה. אמרתי לו, אדוני, אני לא יכול פה דייסה עכשיו.
למה? אוטמיל, בטח שכן.
לא רוצה דייסה, תביא לי קפה אמריקאי, נותן לך בית.
בניו יורק שהייתי עושה בייביסיטרים, הייתי עוברת עם הילדה, היינו בבוקר, אוספות אוטמיל מסטארבקס, ממשיכות בחיים שלנו.
טוב, בוא נתחיל לעבוד, למה...
וזה גם היה המאכל הרשמי של הג'טלג שלנו, בסטארבקס שנפתח ב-4:30 בבוקר.
אני לא הייתי אוכל את זה אף פעם.
בבלוויו.
כן. טוב, סיפורי סטארבקס ובלוויו...
איך אני אוהבת את סטארבקס.
נגיע לזה מתי שאוכל. יאללה, בוא נתחיל לעבוד.
Weekly Sync. שלום, אנחנו Weekly Sync, הפודקאסט שיהפוך את שיחות המטבחון שלכן לטובות יותר. כמה זמן עבר, פסח, והרילוקיישן, שלום נבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך תורצוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי. נתחיל בלהגיד תודה לנותנת החסות שלנו. בטר. זה רק למי שלא אוהב עמלות קטנות ונסתרות במוצרים הפיננסיים שלו. מי שאוהב, שימשיך עם החיים שלו כרגיל. בטר משתמשת בטכנולוגיה לחתוך את העמלות ולהציע חיסכון אמיתי, כל הפרטים, בלינק שלנו, שהוא גם בשואו נוטס וגם בלינקדין, זה allbetter.coil/
A/weeklysync.
יש שם גם A?
יש גם גם A.
למה ככה?
ככה נתנו.
אוקיי. בוא אני אפתח את המוח, אתה זה בתקציר הפרקים הקודמים.
כן.
אני הלכתי להשתמש בבטר, מצאו לי איזה דבר, הורידו לי עמלה, התקשרו מבית ההשקעות הקודם, ונתנו לי דיל עוד יותר טוב.
כולם מרוויחו.
אז מבחינתי, מי שלא נכנס ללינק, משוגע.
זה להשתגע.
זה ממש להשתגע.
קדימה, תיכנסו גם...
תיכנסו, אתם יכולים רק להרוויח.
לגמרי.
ועשיתי מעט מאוד בשביל זה, שזה החלק שהכי...
זה הכי כיף.
כן. תקשיב, יש לנו מנה עיקרית פיקנטית. אייל דץ, במאי הסרט משהו פיקנטי, על מושי בדש, היזם של תשלובת פיקנטי, ופלפלון גדול מאוד.
איזה איש.
איזה איש. זה סרט נהדר. אנחנו נדבר עליו, נדבר על האיש, נדבר על הסיפור, נדבר על התקופה. אנחנו ממש מתרגשים. אני ממש מתרגשת.
לגמרי, אני חשבתי על זה...
אתה מתנהג ככה כשאתה מתרגש.
לא, אני חשבתי על זה הרבה, ומשה בדש שהיה, בנה משהו פול סטאק, הוא בנה חברה פול סטאק. כלומר, מהייצור עד המחירה, והיום כולם מדברים על סטארט-אפים פול סטאק ולבנות הכל, הוא עשה את זה לפני כולם.
זה אילון מסק שלנו.
אילון מסק שלנו לגמרי.
וזה הרגע לציין שמהיום אנחנו תשלובת וויקלי סינק.
כן.
צריך לדייק במונח. אנחנו תשלובת.
את רוצה לדבר על וויקלי סינק אופסייט המתקרב?
הוא עוד לא מתקרב.
הוא באופק, נקודה באופק.
כן, יש סימנו. עובדים לקראת הרודמאפ.
כן.
אנחנו רוצים להגיד למי שמאזין לפרק הזה, בשלב הזה, שני דברים. אחד, זה שאנחנו לא סגרנו את כל נושא החסויות.
אז
יש עוד מקום ואפשר להצטרף, ויהיה מאוד מאוד כיף לעבוד על הדבר הזה. והדבר השני, זה שגם האג'נדה לא סגורה, ואם אתם סטארט-אפ שיש לו משהו שיכול להיראות טוב על במה, והוא משתלב במה שמעניין אותנו, ואם אתם מאזינים או מאזינות שלנו, זה ברור לכם. אנחנו נשמח לשמוע מכם, ולחשוב איך אנחנו יכולים לשלב את זה.
לגמרי נשמח לשלב את המאזינים, וחשוב להגיד שכל מי שעד היום נתן חסות, עמד ביעדים שלו, של, 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 שלשם הוא כיוון עם החסות.
לגמרי, אז עמד ביעדים למעשה טרם תחילת האירוע.
לגמרי.
זה ההיסטוריה שלנו.
נכון.
אז אם אתם בקטע של כסח את ה-KPIs,
בואו.
אנחנו פה.
דברו איתנו. יאללה, נתחיל?
קדימה. אוקיי, אנחנו מורידים את הטון למטה, כי אנחנו במקבץ חדשות מישראל, לא בלצד החיובי. מתחילים מ-RiseUp. שמקצץ 50% מכוח האדם שלו, עקב נזקי המלחמה. רוב הלקוחות של RiseUp הם ישראלים, RiseUp עשו את הבחירה הלא אופיינית של להתחיל מהשוק הישראלי, ולצמוח החוצה. הם עושים, אם אתם לא מכירים, יש להם אחלה פתרון, אני משתמשת כבר,
כן?
כן, כבר חודשים מספר.
וואלה.
יש להם פתרון כזה שמתחבר לכל החשבונות שלך, ומאפשר לך בעצם לנהל את התזרים שלך. בעצם אתה כאדם יחיד, או כמשק בית יחיד, יכול לנהל תזרים כמו עסק. ובעצם לצפות את הדבר הגדול הוא, שאתה לא רק יודע להגיד איך התנהגת אחורה, אלא גם לתכנן קדימה על בסיס ההוצאות הקודמות. אחלה פתרון, הם ידעו דרך התחתים, כי הם בעצם צריכים לעבוד לפני רפורמת בנקאות פתוחה. בשלב הראשון היית צריך לתת להם את הסיסמה לבנק.
כן, הם עשו משהו סקראפינג על הבנק, זה היה אירוע מורכב.
כן, אבל בינתיים גם הרגולטור התקדם. יש להם מורכבות מבחינת השוק העולמי, כי בעצם, נגיד בארצות הברית, ובשווקים יותר משוכללים, הרבה ממה שהם נותנים כבר הבנקים עצמם נותנים, או פתרונות אחרים שהם כבר ותיקים.
כן, יש הרבה פתרונות בעולם, הם הלכו על פתרון, הם התחילו מתור, אמרו נעשה סטארט-אפ לישראל, כלומר אמרו, השוק בישראל הוא מספיק גדול, בשביל לעשות אחלה ביזנס, על זה היה הגיוסים הראשונים, על זה החברה קמה, עם מחשבה שאפשר לעשות כאן ביזנס גדול, הם דיברו אחרי זה על עוד מדינות, דיברו על הולנד באיזו תקופה, ועל אנגליה.
נכנסו לאחרונה לשוק הבריטי.
כן, ו בשורה התחתונה, זה לא עבד כמו שהם ציפו. כלומר, אני לא יודע, מלחמה, לא מלחמה, אם יש לזה באמת קשר, או שזה דרך יפה להגיד. עלויות המשתמש עלו להם הרבה יותר ממה שמשתמש הכניס, והעסק לא עבד. ושהעסק לא עובד, כאילו, אז אין מה לעשות. כלומר, הדבר האחראי היה לעשות, זה לחשוב מחדש מה עושים. ובגלל זה הם הגיעו למצב הזה שהם צריכים לשחרר 50% מהעובדים, וזה בסה אמיתית. כאילו, אין לי מה להגיד. אני מאוד, גם אני מאוד אוהב את יובל, המנכ״ל, אני והוא חברים, אבל בלי קשר לזה, כלומר, סטארט-אפ שמציע שירות לישראלים בישראל, זה דבר נדיר, אנחנו רואים את זה הרבה.
כן.
כמעט אף פעם.
ושירות טוב.
כן, ושירות טוב.
מבוסס טכנולוגיה, זאת אומרת, יש גם משהו מעניין בהשקעה הזאת ב-R&D, שמיועד רק לשוק הזה, ושוק קשה.
שוק מאוד קשה.
מבחינה רגולטורית, מבחינת מה שאנחנו רגילים לו, קשה.
בסדר, אבל אתה יודעת, נכון שזה קשה, אבל זה קצת מזכירי לי שאני זוכר שליד הבית שנסגר קולנוע גת, וכולם כתבו פוסטים על איזה באסה שסגרו את קולנוע גת, אם הייתם הולכים לסרטים בקולנוע גת, אז לא סוגרים את קולנוע גת. כאילו, בשורה התחתונה, אין ביזנס, נו, מה אני אעשה? אילו, זה...
אני פשוט חושבת שהשאלה הזאת היא מלווה את החברה מיום הקמתה, זאת אומרת, מהרגע שהם החליטו על go to market תחילה לשוק הישראלי, זאת שאלה, ובאמת השאלה, האם אנחנו עכשיו רואים תוצאה של, של אותה החלטה ראשונית קמאית שהייתה לא נכונה?
כנראה, שישראל הוא לא שוק מספיק גדול, כאילו אין לי מה, שוב, אני באמת שאני לא בפרטים, אני רק מסתכל על זה מלמעלה, וכל הדיבורים, כנראה שזה היה טעות, כלומר, כנראה שהיו צריכים ללכת על שווקים אחרים יותר מוקדם, ולא להתמקד בשוק הישראלי, וכנראה שעכשיו יהיה איזשהו פיבוט למשהו אחר, שהוא לא הולך לשוק הישראלי, כאילו זה עם האימור שלי, אתם צריכים ללכת, כנראה שזה המקומות שהם ילכו אליהם, ואני בטוח שהצוות שם, הצוות מוכשר, וימצא לעשות עם עצמו משהו. כלומר, זה אנשים אחלה.
לגמרי. יש שם 100 איש עובדים היום בחברה, זאת אומרת ש-50 הולכים הביתה.
מה לעשות?
נשאר בארץ, וויז, לא תרכוש את חברת לייסוורק, האמריקנית, הכריזו לפני כמה שבועות שהם במגעים לרכישת החברה. סיפור מטורף, כי זאת חברה שבגיוס האחרון שלה, ב-2021, הם היו, הערכת השווי שלהם הייתה למעלה מ$8 מיליארד, וויז עמדה לרכוש אותם בסכום שהוערך בין $150 ל-$200. ומשהו קרה שם, התחילו דו דיליג'נס, והעסקה הזאת לא יוצאת לפועל. צריך להגיד שהנפגעים המרכזיים הם כמובן לייסוורק, שקיבלו הערכת שווי מחודשת משפילה.
כן.
וגם לא יירכשו בסוף. לא ברור מה קרה שם. לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים שמועות שוויז עומדת לרכוש חברה, והדבר הזה לא יצא לפועל.
כן, אבל פה, כנראה שפה זה היה אפילו הרבה יותר מתקדם. כנראה שפה באמת היה דו דיליג'נס, והיה דיבורים בקודם, שהם פרסמו שהם שוקלים לרכוש את סנטן וואן, אמרנו שגם תשלבת ויקלי סינק, שוקלת לרכוש את אפל. אז לשקול זה חינם.
וצריך להגיד שבין לבין כן רכשו, זה חברה או שתיים.
כן, הם יודעים לרכוש, יש להם כסף, אני חושב שמה שהם עשו פה... זה ממש תרגיל יפה, חתיכת אירוע לחברה הנרכשת כביכול, כי איפה הם ממשיכים עכשיו? כאילו לכולם ברור שהם לא שווים המון, וכל הלקוחות שלהם עכשיו מבינים, רגע, אולי כדאי לעבור לוויז, ובעצם וויז הרוויחו הרבה מקצת לטלטל אותם, וזה לא פעם ראשונה שוויז משתמשים בתקשורת ובכל מיני חיצוניים בשביל להשיג את המטרות שלהם, ומשתפים איתם פעולה, כאילו, מה נגיד?
מה, אתה חושב שזה דבר שנעשה שלא בתום לב?
אני לא יודע אם זה נעשה לא בתום לב או כן בתום לב, אני בטוח שחשבו על האפשרות שבכל מקרה הם מנצחים. כלומר, אני לא יודע אם הם לא תכנות לקנות אותם בכלל, אבל בטוח המחשבה של anyway, אנחנו יוצאים על הכפק מהאירוע הזה, ולא כזה אכפת לנו מאחרים, וגם, זה קצת החברה, כאילו, וויז הם, בראש שלהם הם בונים חברה גדולה, והם לא רואים בעיניים, והם באמת לא רואים בעיניים, הם באמת הולכים על האופציות של חברה גדולה, וזה מה שהם מנסים לבנות.
מדהים.
כן. שבוע הבא יש אירוע של אייפד באפל עושים, בשביעי במאי.
מה משיקים?
משיקים כנראה, עוד לא ברור, כי אפל לא מספרים מה הם משיקים, רק עודים זה הזמנה כזאת מפונפנת, והאינטרנט צריך לחפור. אז השמוע...
אבל עוד אף אחד לא אימר על AI ותא.
כן, בדיוק. אבל כנראה האירוע יהיה... כנראה צ'יפ M4 חדש, וואו מרגש, ומסך אולד, גם כן מרגש, ועל זה מהאינטרנט מדבר, ואני חושב הרבה על אייפד, כבר הרבה שנים חושב על המחשב הזה, ולפי דעתי יש שם בעיה, כי דיברנו על זה פעם, אין לו בעצם use case אמיתי, כלומר, פעם זה היה סוג של לפטופ עם סוללה, עם המון סוללה, אבל היום לכל הלפטופים יש סוללה שמספיקה לכל היום, אז זה כבר לא כזה מרגש האירוע הזה, ו...
אותו קנה לגבי המשקל.
כן, בדיוק, והמשקל, לא יודע, לך יש אייפד, מה את עושה עם האייפד?
יש לי כמה, אני בדיוק חשבתי על זה, וגם ממש ניסיתי למצוא שמישהו ינתח אייפד מזווית של Jobs to be done. Mm-hmm. כי זאת באמת שאלה, יש לי אייפד, קניתי אותו, כי רציתי שהוא יהיה מחשב פרטי.
כן.
כי יש לי, אני עושה ייעוצים והרצאות בנוסף לעבודה.
ואתה רוצה ויקלי סינק ומה...
נכון, כן. יש דברים שאני עושה שלא קשורים לעבודה, כן. לא רציתי להשתמש בציוד של מייקרוסופט לדבר הזה, ואני משתמשת בשביל זה, יש לומר קצת בכוח, כאילו יש כל מיני דברים ספציפיים שאני עושה עם זה, וזה קצת כזה גם ללז'ר טיים שלי, זאת אומרת, כל המבזבזי זמן המרכזיים נמצאים שם. אינסטגרם הורדתי מהטלפון, יש לי רק על האייפד, טיק טוק יש לי רק על האייפד, כל מיני כאלה. זה לא, אני עושה עליו דברים של עבודה, אבל הרבה פעמים זה לא מספיק, כאילו הסיפור הזה שאין קבצים ואין זה, וזה לא נוח, וההתממשקות היא לא באמת, נוחה. אני מחבבת אותו. יש כאילו, אתה יודע, זה מוצר, הוא, במה שהוא יודע לעשות, הוא עושה נהדר. אבל הוא כאילו מוגבל, הוא לא פה, והוא לא שם. הוא עליי כל היום, הוא עליי כל היום, ויש לי גם עט. אני משתמש בו לפעמים כמחברת, אבל זה קצת מין אזורים ש... כאילו זה באזורים של המותרות. כאילו זה אין שם שום דבר, מחר הוא מתקלקל,
לא קונה חדש.
אני לא רצה באותו יום לקנות חדש.
אז דבר ראשון, ברמת העת, אני ממליץ ממש אוהב את המוצר Kindle Scribe, עם העת. הילדים שלי מציירים על זה ציורים.
הבאת כזה מהרילוקיישן.
הבאתי מהרילוקיישן, ואני קורא בזה ספרים, וזה באמת אחלה מוצר, כי אמזון עושים אחלה מוצרים של קינדל, ובנוגע לאייפד...
הוא יודע להפוך טקסט לטקסט?
כן, אבל לא...
כותב בעת, אבל לא בעברית.
לא בעברית, באנגלית בלבד. אבל... אני חשבתי על האייפד, ולפי דעתי, העתיד של האייפד, ולאיפה שהם כן יכולים לקחת את המוצר, וזה יהיה מקום מעניין, זה בעצם לקחת שיעור מדוב מורן, ולהפוך את האייפד למודו, שהיה פעם חברה של דוב מורן, עם ג'קטים, שהטלפון היה קטן והלבישו עליו ג'קט, אז אני חושב שלא בדיוק אותו קונספט, אבל אם...
אולי תיתן קצת רקע למודו, לטובת הקהל...
מודו היה חברה שדוב מורן הקים, ממש לפני השקה של האייפון, והוא אמר שהעתיד של הטלפון זה טלפון קטן, שמשנה פונקציונות לפי מי שאתה. אם אתה בן אדם שעושה ספורט, אז המוד הוא הופך, נכנס לתוך ג'קט של ספורט, ואם אתה עושה...
ממש ג'קט של חומרה?
כן, כן, ממש חומרה. אם אתה אחד שאוהב מוזיקה, אז נכנס לתוך ג'קט של אייפוד, זה היה בזמנו. מה שבזמנו זה התבטל די מהר, כי יצא האייפון, והיה אפליקציות, ולא צריך יותר את הקשקושי הפלסטיק האלה.
ויש לך הכל בהכל מהכל, במכשיר
בדיוק.
אחד.
אז אני חושב שדווקא אייפד יכול ללכת את זה למקום של, של הקהל יותר מקצועי, ולהיות, נגיד, כמה אקססורים פשוטים, ועכשיו הוא המכשיר של די-ג'יים, או של אנשים שעושים מוזיקה, ועל זה הם עובדים שהם עושים את המוזיקה שלהם. קצת אקססוריז אחרים, והוא עכשיו המחשב של צלם. כלומר, אני צלם, ועל זה אני קצת עורך את התמונות, ובעצם, ולהיות ממש lean in על האירוע הזה, לזהות כמה ורטיקלים מאוד מאוד מדויקים, ולתת להם שירות מאוד מאוד טוב, ואז, הנה בונוס, זה גם גולש באינטרנט, ואפשר לראות על זה אינסטגרם וטיק טוק. אבל המחשב הוא מחשב מקצועי לנושא ספציפי, ואיך הגעתי לזה? כי הסתכלתי שיש להם לוג'יק פרו, יש להם תוכנת שמה, אנחנו מוכרים את הפודקאסט, יש את זה על האייפד, ואני אמרתי, אולי אני ארוך על האייפד.
אגב, זה הייתה אחת המחשבות שלי, כאילו אני, התעסקנו זה קצת בווידאו, חשבנו להכניס וידאו לוויקלי סינק, וגם אני יודעת שכן יש אנשים שמשתמשים באייפד, אנשים יצירתיים, אתה יודע, גם לציור, גם לעריכת וידאו, גם לעריכת סאונד, אבל האמת היא שאולי באיזשהו מקום, זה, יש דברים שמתממשקים, בעיקר באזורים של תוכנות, לא, אולי קצת פחות באזורים של חומרה יהודית, יש פה ושם, אבל אולי פה יש גם סיפור של מחיר, זה... אם אני באמת הייתי רוצה עכשיו להפוך את האייפד למשהו שנוח לערוך בו וידאו, ונוח להקליט בו, כי אני קונה לו איזה מקלדת שהיא סופר משוכללת, אז אתה כבר, זה מגיע למחיר של PC על הכיפק, בועחה, מק.
נכון, אבל אם האייפד היה הייתי עובד עם לוג'יק פרו לאייפד, והיה לו קל להתחבר לקונסולה שלנו, וראיתי את זה, והייתי יכול לערוך כזה יותר, מאוד בקלות. אז וואלה, אולי הייתי קונה
את ה... כאילו הדיפרנציאציה היא בהתממשקות לדברים
אחרים. כן, בדיוק. אז אולי כן הייתי קונה את זה, ואומר, על זה אני עורך, ושלום על ישראל, וגם יכול לעשות את זה טוב, יכול לעשות את המחיר מאוד מאוד טוב ללוג'יק פרו לאייפד, ולשחק על זה. אבל הם עוד לא שם, ולפי דעתי נוח להם בזה שזה בלימבו ולא כזה ברור מי צריך את זה. ודרך אגב, הפיצ'ר הכי הורג אותי שאין באייפד, זה שאין משתמשים. כאילו, אני והילדים, אייפד זה מכשיר שהוא ציבורי. הוא בבית, כל אחד יכול להשתמש בו. ואין יוזרים, כאילו, אין יוזר שלי ויוזר לילדים. כולם לא אותו משתמש. אז כאילו, אירוע.
מעניין מאוד, נכון, כי בכל זאת יש בו דברים שהם דברים פרטיים, שאתה לא רוצה...
לא בא לי שהילדים שלי ייכנסו לאימיילים ויתחילו להתקשקש שם.
כן.
כאילו, שייכנסו לעולם שלהם.
זה מאוד יפה שאתה עם ההיסטוריה שלך לא... לא מפסיק להילחם על שוק הטאבלטים.
בסוף הוא יצליח.
אתה רוצה לתת את זה, או שאנשים ילכו וחפשו בלינקדין?
חפשו בלינקדין, מה? אני.
טוב, אנחנו לא בדקנו עם הייעוץ המשפטי, אז אני לא יודעת אם אפשר להגיד את השם של בנו, של הפוליטיקאי, שנחשף בגריינדר.
בוא נגיד מה שאמרו
בטוויטר?
בטוויטר.
מה אמרו?
בנינו טובים, נלחמים בעזה.
טוב, אנחנו בסדר. לקונטקסט הזה אני בכלל לא רציתי ללכת.
יש, אני אספר, בסדר?
אוקיי.
התפרסמה שבוע שעבר תמונה מגריינדר של בחור בן 32 בלונדיני, וכתב שהוא חתיך.
אוקיי. זה היה שם המשתמש שלו, הנסום, בלונדיני הנסום.
והוא מחפש מאץ' בגריינדר עם אייפד על הפנים, מסתיר את הפנים שלו באייפד.
ולמדנו מונח חדש בתחום איך הוא קרא לעצמו? פאס, משהו.
לא, לא נכנסתי.
בוטום, טופ.
לא נכנסתי לזה.
אני גיגלתי, למדתי משהו חדש בחיים. תשמע, חוץ מה... בסדר, הג'וס והרגיל והזה, נהננו, כולנו אוהב ומשמח, זה מציף את הסוגיה עתיקת היומין של הסיפור של פרטיות ובטיחות של אנשים שנמצאים בארון, ובכל זאת משתמשים באפליקציות האלה, כדי להכיר, כדי להיפגש, וזה נושא ממש מורכב, וגם נחקר, יש כל מיני מחקרים בנושא, זה באמת מעמיד אותם בפגיעות מאוד מאוד גבוהה, מכל מיני סוגים, למשל הדבר הזה, וכמובן שנהיה פולמוס בטוויטר, על הוצאה מהארון, כן או לא.
כן, אבל דווקא ב... אני לא יודע, אין לי על זה ממש דעה מסודרת, כי אני לא מתעסק בדברים האלה אף פעם, אבל אני קצת אגיד...
הכי סטריט שיש, יש ביטוי כזה שאמר פעם.
נכון. אבל כאילו, אם אתה גר בבית מזרוחית, אל תזרוק אבנים כזה, זה מה שעולה לי באירוע הזה, אני לא ממש, גם לא ממש נכנסתי לאירוע. אילו, הסתכלתי על זה מהצד, ואמרתי, אוקיי, שמחה, אבל אין לי באמת dog in this fight.
טוב, נדבר על משהו אחר, שקשור לדייטינג אפס. יש תביעה עכשיו, נגד match.com, בארצות הברית, שישה משתמשים ומשתמשות ממדינות שונות, מגישים תביעה בקליפורניה, בטענה לפרסום כוזב, ו... הטעיית צרכנים, הם בעצם טוענים שאפליקציות משתמשות בכל מיני מניפולציות, בטכנולוגיות מניפולטיביות, כדי לייצר התמכרות.
ברור, כאילו, נראה לי סבבה.
לא, ושבעצם, לא רק שהאפליקציות לא ממלאות את ייעודן בלמצוא לך בן או בת זוג, אלא הן גם ממש מפריעות לך בקונספט כולו, בחיי הדייטינג, ממקרות אותך לסווייפינג ההולך וחוזר. ממקרות אותך על הסווייפינג, ימינה, שמאלה.
עוד מעט תגלי שרשות חברתיות גורמות לך להרגיש טוב עם עצמך.
כן, בגדול, זהו, אני חושבת שמהר מאוד צריך להרחיב את זה גם לרשתות חברתיות, וגם בכלל, הטלפונים מייצרים רמה של התמכרות, שאנחנו לא הכרנו בהיסטוריה האנושית. אני חושבת שאנחנו מסתובבים מכורים באמת, עם תסמינים של התמכרות, אבל כאילו מתפקדים, וזאת כאילו הנורמה.
אז את יודעת שבזמן האחרון בטוויטר, מתחילים לעלות לי כל מיני סרטונים כאלה, של תראה בית ספר תיכון בשנות ה-90, תראה הופעת רוק בתחילת שנות ה-2000, וכאילו, תראה, אין להם טלפונים, ואיך הם מתנהגים, ואני מסתכל על הסרטונים האלה, זה מעניין. כאילו, וכן, נכון, אנחנו כולנו עם טלפונים כל הזמן. זה, דיברנו על זה, זה משוגע, אבל כאילו, אני גם לא מבין את התביעה. ברור שהמטרה של טינדר ולהקתם, זה לגרום לך להשתמש בתור אפליקציה, ולא למצוא לך אהבה. בכלל, טינדר זה אירוע של צעירים.
לא, אז רגע, אז אני רוצה לעצור ולשאול את הדבר הזה. כאילו נהיה לנו איזה מין, אנחנו עומדים מול הדבר הזה, ואנחנו אומרים, ברור, החברה הזאת היא רוצה לעשות כסף, בדרך היא פוגעת בנו, היא לא מעוניינת לעשות, שיקרה לנו שום דבר ממה שהיא מבטיחה לנו, שאולי בגינה חלקנו משלמים לה, ואין לנו שום ביקורת על זה, כי זה הסידור. אז אולי הדבר הזה צריך, אפשר לאתגר אותו.
אז דבר ראשון, יש ניסיונות, דיברנו פה עם אליאנה על הניסיון שלה, אבל בכלל טינדר וכל זה, זה אירוע של צעירים, נכון? כאילו, אנשים בגילנו לא עובדים.
לא.
עובדים, כולם עובדים בטינדר?
מי ש... תשמע, בגדול, מי שרוצה למצוא זוגיות,
אם אני עכשיו חס וחלילה, לא זה... צריך למצוא זוגיות, אני הולך בטינדר?
אתה הולך בטינדר.
אין יותר...
אתה יודע, אתה לא חייב, אבל...
אין יותר מסיבות על הסירה בלידו ארבע,
זהו, האמת היא שזאת... זה עניין, יש על זה כתבה בארץ, ועדי ססון אומרת שם שבעצם מהאפליקציות האלה, יש כל מיני אפליקציות, כאילו עם כל מיני הבטחות, עם כל מיני פלייברס, עם כל מיני זה, בסוף הכל מרגיש אותו דבר, לא משנה מה הבטיחו לך, אתה בפנים ומתמכר, וזה מאתגר למצוא שם קשר משמעותי, אבל באמת יש עכשיו טרנד של לעזוב אפליקציות, או שפשוט להפסיק להשתמש. אני יכולה להעיד על עצמי, יש כל מיני אפליקציות, אני משתמשת מעט מעט מאוד.
את באה ללידו ארבע? את עולה ללידו ארבע?
זהו, אין לידו ארבע, אני לא יודעת. אני באמת חושבת שמי שיצליח לפצח את הדבר הזה, הוא יצליח. אני חושבת שאחת הבעיות זה שזה מאוד מקל על ה... אתה יודע, כשזה לא נעים וזה בטלפון ואתה יכול לסגור, אז זה בסדר. כשאתה תקוע על הלידו ארבע...
איפה תלך עכשיו?
יש לך בעיה. בהקשר הזה, במבל משיקה מחדש. במבל, אתה יודע מה מאחד אותה.
זה שאנשים...
אנשים, נכון, יוצאת טינדר, שזה אפליקציה שבה רק אנשים יכולות להתחיל את השיחה. היא משיקה מחדש, היא בת 10, דרך אגב.
מזל טוב.
והמנכ"לית שם התחלפה, והיו שם עניינים, ועכשיו יש להם פיצ'ר חדש, קוראים לזה opening moves, ובעצם אנשים יכולות להגדיר שגברים יוכלו לפנות אליהם. דרך הן מציגות שאלה או משהו שהן
כאילו מזמינות
את הגברים לפנות אליהם. דווקא בעיניי יש בזה משהו, אבל שוב, בסוף אנשים רוצים להכיר ולהיפגש ולהכיר אנשים כמוהם, וזאת משימה הרבה יותר מסומכת ממה שחשבו. יש שם אגב עוד כמה שינויים, אפשר לכתוב dating intentions. שזה גם היום יש באפליקציה, אבל כאילו שם עכשיו יש יותר גרנולריות, במה בדיוק אתה מחפש.
אבל זה לא תמיד אותו דבר, כאילו של לעבור בכרטיסיות, ולראות 1,000 אנשים, ולשחק על זה, וכאילו גם אם יש, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל פעם טינדר היה אירוע גם כזה חברתי, של יושבים ביחד, ובואו נסתכל ביחד מה נופלים.
זה רק אצלך היה קורה.
לא נכון.
אני, אצלי זה אירוע מאוד פרטי, ואתה לעולם לא תיכנס לאפליקציה שלי.
הגיע הזמן שאני אכנס לאפליקציה שלך.
זה אירוע מטריד מאוד.
ואני אראה ונותנים שמה.
חס וחלילה.
אני אתחיל שיחות עם אנשים, אני אעשה לך...
זה מדיניות מסך כמו בתאגיד, אין שום קשר.
טוב, אני גם באמת שדחן מאוד מאוד גרוע, לא כדאי לקחת מיני טיפים בשידוחים, תעשו את זה לכם טובה, אף פעם, לא משנה מה אני אומר לכם.
וואו, איזה רגע של מודעות עצמית, נבות, חזרת מאמריקה, כמו חדש.
מההכשרה של
ה-DNA, למדת.
בדיוק.
להכיר בחולשות.
כן, בדיוק.
לא, אבל באמת, הטרנד הזה של נטישה של אפליקציות ושל חוויית רוויה, וכן רצון להתגבר על אתה יודע, זה הולך יד ביד עם ההתמכרות שלנו והחוסר יכולת שלנו להיות במקום אחד, ונמאס ההבנה שהשפע הזה והידיעה הזאת שבלחיצת כפתור מחכים לי מלא פרופילים, וזה יהיה נורא קל, וזה נורא מפתה, לאנשים נמאס, אז מה כן? זאת שאלה נורא טובה. אני לא חושבת שיש על זה תשובה טובה. אני כן חושבת שלאורך השנים נולדו כל מיני מיזמים כאלה שמנסים לחבר בין האונליין לאופליין, יש את העונה השנייה של הפודקאסט סטארט-אפ.
כן.
נכון? ושם היא עושה, היא מקימה סטארט-אפ שבעצם מייצר מפגשים, לאו דווקא למטרות דייטינג, אלא ממש מפגשים כאלה בקבוצות, נכון? מה היה שם הבא?
לא זוכר, משהו כזה.
בעיה, גם אנחנו רצינו אגב. היה לנו איזשהו, היה לנו פרויקט לקראת אחד מ... לא יודע, ט"ו באב, איך קוראים לה? 14 בפברואר? ולנטיינס. והיה לנו שם מדהים, קראנו לזה The Love Bot. וגנזנו,
כי זה לא רעיון טוב באמת. אני גם אמליץ לך על ספר שאני קראתי ואני דווקא נהניתי בנושא Modern Romance של עזיז אנצארי.
אתה רוצה שנתכנס לעזיז אנצארי?
לא, אני רק אגיד שזה ספר מצחיק. כאילו, והוא מדבר גם על הדברים האלה.
האמת שהוא מאוד מצחיק, עזיז אנצארי. חבל מאוד.
שהוא, לא, הוא חזר.
הוא חזר?
הוא חזר.
אני לא רואה אותו יותר.
תראה את הספיישל שלו, הוא טוב. והוא גם מדבר על זה שהוא חזר.
כן?
הוא חזר.
אבל הוא מדבר על זה, יודע להתנצל?
כן, כן. הוא בסדר.
עזיז אנצארי, רק למי שלא יודע, הוא קומדיאנט.
נכון.
והוא מצחיק. ואיך קוראים לתוכנית, התוכנית שלו נקרא...
לא זוכר כל החבר, לתוכנית לא.
והוא היה אחד מכוכבי המיטו הראשונים.
כן.
מישהי שהוא יצא איתה לדייט, והיה שם אירוע... לא סבבה, אך לא ברף העליון.
כן.
של מיטו.
בגלל זה הוא חזר.
אוקיי. בעצם גם זה קשור להתמכרויות לטלפון.
לגמרי.
כי אלה החיים שלנו. ג'ואנה נליוס, החמודה מדברג', שבדרך כלל עושה כאלה סקירות של לפטופים, עשתה סקירה של ה-Lightphone 2. זה טלפון טיפש, אומנם עולה $340, אז יש מישהו חכם מעורב בתחום, והוא בעצם נועד למי שרוצה לחדול מההתמכרות לטלפונים, יש לו קצת אינטרנט, ממש קצת ל-GPS ולכאלה, אבל חוץ מזה, בלי סושל מדיה, בלי דייטינג אפס, בלי שטויות, בלי ברול סטארס.
כן.
זה טקסט נפלא, היא פשוט כותבת מהמם, הוא מתחיל באיך היא כמעט מתעלפת, אחרי שהיא ניסתה לנווט איתו לאיזה דייט בלוס אנג'לס, וה-GPS עוד לא בדיוק היה שם, והיא באמת שמה לב שהיא ניגשת לטלפון, כל פעם שהיא מרגישה אי נוחות קלה שבקלות, חרדה קלה שבקלות, והיא רצתה להיגמל מזה, והיא הבינה שיש פה משהו שהוא בעייתי, לעתיד שלה, לבריאות הנפשית שלה, ובאמת בלייטפון 2, אין אימייל, אין סושל מדיה, אין בראוזר, אין אפליקציות, אין לינקים ותמונות. אם מישהו שולח לי לינק או תמונה, זה נשלח לאימייל שלי.
כן, בהצלחה.
כן, ובגדול, הביקורות, זה יצא לפני שנה, והביקורות בסך הכל היו סבבה, רק קצת בדומה לאייפד, נשאלת השאלה, מי צריך את זה? זאת אומרת, למי הדבר הזה שווה $340? אבל היא מפה לשם נשארה עם הטלפון הזה במשך שנה, והוא היה הטלפון הראשי שלה, היא שמרה את הסמארטפון שלה לאירועים מיוחדים, והוא היה איתה בתיק, ובכל זאת לפעמים צריך, אבל היא אמרה שמארבע שעות יומיות, היא ירדה לשעה בשבוע.
גם ארבע שעות יומיות זה יפה מאוד.
אני חייבת זה, אני צריכה להגיד שאני, מי שיעזור לי להגיע לארבע שעות יומיות, אני שלו.
כן, זה גם כן יפה. להגיע לסקרינטם של ארבע שעות זה הישג.
וה-GPS השתפר מאז. אני חייבת להודות שאני משתעשת ברעיון.
רצינו לקנות כזה, את המינימלפון, הבעיה זה שאני רוצה לראות שהוא יוצא. אם הוא יצא והוא יהיה סבבה, אז יש מצב שאני אנסה לעבור אליו. אני שוקל כן? את זה. כן? כן, אמרו את זה גם פה. זה, אני מחור. לא על הכיפק. אני רוצה להוריד את זה. גם כאילו, מה זה אני מוכר את הטלפון? אני רוב היום מושב מול מסך מחשב. אני לא מסוגל ב, לא יודע, שעתיים שאני לא מול מסך מחשב להתנתק עם מסך, אני אמור להיות מסוגל. כאילו, אירוע, לא יודע. נראה.
כן, אני באמת, זה נורא מעניין אותי לאן הדבר הזה ילך, זה ברור בלי שום ספק שזה שוק של עשירים. זה שוק של עשירים,
ברור.
של אנשים שיש להם זמן, של אנשים שיכולים להיות עם ה, יש להם פנאי לחשוב על הילדים שלהם כן או לא מול מסך, כן, זה גם $340 הזה, התמחור מטורף לטלפון שאין בו כמעט כלום, הוא מאוד ברור, ואגב, ג'ואנה ממש אומרת את זה, היא אומרת, אני קיבלתי את החיים שלי בחזרה, וזה שווה יותר מ-$340, אבל אנחנו, זה שוק שכולנו צריכים אותו, וזאת שאלה מי יצליח לפצח לנו את זה ברמה ש, שנצליח להתנקות.
בוא נראה, לפי דעתי זה יהיה משהו ענק בכמה שנים הקרובות, נחכה ונראה. יאללה, נעבור למנה העיקרית.
וואו, איך אני מחכה למנה העיקרית הזאת. אנחנו במנה העיקרית, וואי, אנחנו צריכים עכשיו, ואנחנו הולכים לדבר, צריך לעשות עם זה איזה הלצה, כי אנחנו הולכים לדבר על הסרט משהו פיקנטי. זאת המנה העיקרית. אנחנו עם אייל דץ, הוא יוצר ובמאי הסרט משהו פיקנטי, שזמין בקאן בוקס, וגם ביוטיוב, הגעת ל-120K כמעט בשבוע.
נכון.
מרשים מאוד.
תודה רבה.
אנחנו מאוד אהבנו את הסרט.
תודה.
ואנחנו בעצם באובססיה לנושא, צריך להגיד את זה.
כן, לגמרי.
ברמה שיש לנו, זה כבר לא יקרה, אבל יש לנו ראשי פרקים לפודקאסט דוקומנטרי, על האיש.
קודם כל, זה, אני חושב שיש פה המון מקום לפולו-אפים, אני מוכרח להגיד שאני, בפנטזיה שלי, זה הייתה צריכה להיות בכלל מיני סדרה, אבל בסוף, מכל מיני סיבות, זה התכווץ לסרט של 54 דקות, אבל אני יכול אפילו לתת לכם פה את הסקופ, שאני יושב וכותב כבר תסריט לסוג של משהו פיקנטי 2, שהוא לא בדיוק רק על משה בדה, שיוצא לעוד כל מיני דמויות קצה.
אז אבל, אני יכול להגיד לך שזה איתים לי בול. האורך הזה והפורמט, 54 דקות, יצא בול.
זה גם מה שחשבו בתאגיד השידור הציבורי.
משמע שאתה חולק עליהם.
אבל רגע, שנייה בואי שנייה, נעשה צעד אחורה, מי הוא משה בדש? כלומר, אנחנו שגדלנו ב-90s, מכירים, אולי חלק לא.
כן, משה בדש הוא בעצם הגדרה היבשה שלו, זה איש עסקים, שהקים את תשלובת פיקנטי, שמדובר בעצם באדם ש, גם יצרן מזון וגם בעצם קימונאי, הפיקנטי בעצם היו סניפים בכל הארץ, ברגע מסוים בהיסטוריה הישראלית הייתה רשת מאוד מאוד מצליחה, שכמובן היתרון שלה היה זה שהמחירים שלה היו זולים בטירוף. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על זולים, אנחנו לא מדברים על רמות מחיר של רמי לוי, או כל מיני קימונאים שכאילו שקיימים היום בשוק, אנחנו מדברים על כמעט 50% פחות, במקומות מסוימים אפילו 70% יותר זול מהמחיר,
זה הסופרים, כן?
סופרים, כן. סופרים שהוא גם היצרן. ומדובר בשבירה של השוק ברמה שלא הייתה מעולם בישראל, וזה היה בעצם, זה היה היבש, מה שנקרא. כשמדברים אבל על משה בדש, אז כמובן מדברים על מישהו שגם הקים את מפלגת פיקנטי ורץ לבחירות, ונלחם בקרטל המזון, והסתבך עם מס הכנסה, והצליח להקות את מס הכנסה, מה שאף ישראלי כמעט לא הצליח לעשות, ולנצח אותם בבית המשפט. מדברים בעיקר על המודעות הסומיות שלו בעיתונות של שנות ה-90, שזה משהו שכל מי שגדל בשנות ה-90 כמעט זוכר.
גידי גוב היה
פשוט איש שיווק מבריק.
יותר מהכל הוא היה איש שיווק, לדעתי בסופו של דבר הוא איש המילה הכתובה, זאת אומרת, האהבה האמיתית שלו, הוא הוציא המון ספרים, כולל גם ספרי ילדים, האהבה האמיתית שלו זה לכתיבה. תמיד אומרים על נתניהו שהוא עיתונאי מתוסכל, שבתחס כל העיסוק שלו בתקשורת נובע מזה שהוא מאוד, מאוד רצה להיות, אני חושב שבו שבדה שהוא גם יש לו משהו מאוד מאוד שקשור לכתיבה, כותב נפלא.
אתה יודע שזה מאוד מעניין, כי אתמול בלילה אשתי ראתה את הסרט, כי אמרתי לה, את חייבת לראות את הסרט, חייבת לראות את הסרט, אני ואשתי רואים תוכניות ביחד, אבל לא ביחד.
כלומר, אותם תוכניות?
בזמנים אחרים.
טיפ, לזוגיות טובה?
כן, בדיוק. אחרי שהיא סיימה את הסרט, היא אמרה לי, הוא מאוד מזכיר את ביבי, בהמון דברים.
כן, יש שם, בעיקר אני חושב בהבנה של פסיכולוגיות ההמונים, איך מוכרים לאנשים דברים, איך גורמים להם לחשוב שהם לא קונים בפיקנטי, אלא הם... זה ערך, זה זהות.
אלא הם מנצחים את השיטה.
מנצחים את השיטה, הם מנצחים את האליטה, הם בעצם הקנייה היא קנייה נגד האליטה, ואני חושב שכמו במקרה של נתניהו, בסוף כל הדברים האלו אין להם מה שנקרא רגליים בשטח, כי כשספוילר לקראת הסוף, שפיקנטי הייתה על סף השמדה טוטלית, הוא ניסה לארגן הפגנות, והוא ניסה להניע את ההמון, שייצא וילחם, שיצור על אוסם, שיעשה משהו, אבל האנשים לא באו.
אבל בגדול אני אספר את הסיפור, בן אדם התחיל מכלום, הקים מפעל סלטים, מפעל נקניקים, התחיל למכור, גדל, עלו לסניפים, אני לא יודע כמה סניפים, כלומר, אנחנו בקיבוץ לא ידענו איפה יש פיקנטי, לא גדלנו.
לא, למרות שבטח היה חיפה, קריות.
היה בחיפה, אבל אני מוכרח להגיד שהסיפור של פיקנטי הוא מאוד מאוד, גם בזמן אמת, התחלק לישראל ראשונה, ישראל שנייה. כי בסופו של דבר, אם לא גדלת בפריפריה...
רגע, שנייה, תן לי בסיפור. גדל, עשה חברה גדולה, באיזשהו שלב, בסיפור הגדול שאני כולנו מכירים, באיזשהו שלב היה איזה סוג של קוריוז בתקשורת, כלומר, הם מביאים אותו לתוכניות...
היה דמות...
להסתלבט עליו כזה. וגידי גוב עשה בדיחות עליו בלי סוף.
לילה גוב, כן, חגגו עליו.
ובאיזשהו שלב הוא פשט הרגל ונעלם, וזה מה שכאילו הציבור בגדול מכיר.
כן, כן. אז אני רק אסיים, אז אני אומר, אני לא מתפלא שלא הכרתם בקיבוץ את פיקנטי, כי זה היה משהו שנורא מתחלק, כי זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, אז זה ככה, אבל כן, הוא נעלם, נעלם כלא היה, ואני מצאתי אותו, האמת שמצאתי אותו כבר לפני, כל הסרט התחיל מכתבה שעשיתי בזמנו למגזין סוף השבוע של מאקו, שבגלל שהייתי אובססיבי בשנות ה-90, אז
למה היית אובססיבי שנות ה-90 עליו?
בעיקר בגלל המודעות, מאוד אהבתי את המודעות.
אני רוצה להגיד שאני באמת, אני לא זוכרת שהיינו אוכלים בבית פיקנטי, למרות שאימא שלי עבדה בעיר, אז אצלנו בבית היו דברים שלא היה בכל בית בקיבוץ, אבל האובססיה הייתה, זה אולי חלק מהסיפור של השיווק, אני הייתי אובססיבית לאירוע לחלוטין, הייתי פותחת את שבעה ימים, שהיה מגיע לתאי דואר בחדר אוכל בקיבוץ ביום רביעי, והייתי מחכה למודעות של פיקנטי, כמו שהייתי מחכה לדברים אחרים שאהבתי לקרוא.
למה? כי מה הם במודעות?
בין המודעות. המודעות, קודם כל, היה להם, הם היו מעוצבות בבוקסות כאלה, כי לא היה להם שפה עברית מאוד.
שזה גם דרך אגב היה מאוד חדשני, הם כולם עושים את זה. הוא לקח את זה מארצות הברית.
מעניין.
כן.
ובין המודעות היו מסרים סמויים.
כן.
כתובים כל מיני סיסמאות קריפטיות כאלה.
שלא אומרות כלום, יפה, תתקשרי, אני בבית. כל מיני כאלה דברים.
כן, היו קצת עקיצות כאילו למס הכנסה, אבל לא ידענו מה זה. וגם כששמעתי שאתה עושה את הסרט, הדבר הראשון ששאלתי, האם תהיה תשובה למה זה היה הדבר הזה? כי אני גם, לא יודעת, 30 שנה אחרי, בטירוף על הדבר, אני חייבת להגיד שזה הרגע, יש תשובה בסרט, וזה הרגע שבו, כי אתה כל הזמן נע, כאילו יש לי שאלה אם זאת השאלה של הסרט, תכף תענה לי על זה, אתה כל הזמן נע בין שאלה של האם האדם, הבן אדם גאון, או שהוא נוכל, אפרופו, לא יודעת, אם או בלי קשר לביבי, וזה הרגע שבו אני עוברת צעד להתאכזב ממנו.
מה?
כי אני מרגישה שהוא עבד עליי באופן אישי.
עם המודעות.
עם המודעות.
כן.
אבל...
למרות שהוא כאילו עדיין מנסה מדי פעם להגיד, כן, העברנו ככה רמזים, אבל צר לי להכזב, המודעות האלו היא אקט שיווקי מוחלט.
אבל למה לא...
נועדו שאני אחכה לפרסמות, ואני יודע בעל פה את המחירים של כמה עולה הבמבה וכמה עולה
האור. אבל לי, אני הסתפיתי בסרט, והקראתי גם את הסיפור, וקראתי עליו גם בוויקיפדיה, כי רצינו לעשות על זה, והבנתי מההתחלה שהבן אדם הוא גאון, הוא באמת גאון, אין מה להגיד, האיש בנה את עצמו מכלום, בנה אימפריה, הוא הקים מפלגה. למה הוא הקים מפלגה?
כי בסופו של דבר אתה יכול דרך הזמן שיש לך לתעמולת בחירות לעשות...
לפרסם?
לפרסם.
שזה לא... מדהים, הוא חשב על זה שיהיה לו זמן פרסום חינם ב-90% רייטינג, והוא יפרסם שם סלטים ונקניקים. הבן אדם גאון, אבל הוא לא צדיק. מההתחלה היה ברור שהוא לא...
כן,
אני חושב שגם... שהוא לא עשה את זה לשם שמיים.
כן, הוא קודם כל הוא התפרנס מאוד יפה, הוא הגיע להמון כסף, אחת מהבעיות שלה הייתה גם שהוא מאוד התרברב גם, ושאתה מתרברב, בטח בשנות ה-80 בעיתונות, אז ישר כאילו כל העיניים עליך, אבל כאילו זה מוביל אותי לשאלה ששאלת מקודם, כאילו על מה הסרט, כי אני תמיד... כי יש מה שנקרא בקונו הדוקומנטרי סרט דמות, שזה משהו שנגיד, אני מאוד אוהב את ארול מוריס, ארול מוריס יש לו את הז'אנר מהסרטים, הסרטים האלו, שבעצם יש דמות אחת במרכז, כמעט אין אף מרואיין אחר לרוב, הוא עושה כמה סרטים כאלו לאחרונה, גם מהי פסיכדליק סטורי, גם טאבלואיד, שבעצם יש איזה דמות, ואתה כל הזמן מנסה להבין, בוא נה, הדמות הזאת היא עובדת עליי, ולמרות ההשפעה כמובן, גם מבחינת הסגנון צילום, וגם מהעובדה שמשה בלש הוא מרואיין לכל אורך הסרט, וסביבו יש כל מיני כאלו כוכבים קטנים, אבל...
והוא חתיכת דמות.
והוא חתיכת דמות, אבל בסוף זה לא עליו. כי אני חשבתי, וזה מה שתמיד עניינתי בסיפור, שהוא מקפל לתוכו כל מיני תמורות שהיו בחברה הישראלית, מסוף שנות ה-70 עד היום. ותמיד אנחנו צוחקים ב... אצלנו הדוקומנטריסטים, שהכל זה תמיד כאילו סיפור, זה הכל החברה הישראלית, דרך...
בראי.
בראי ככה, דרך זה, דרך פה, וזה תמיד, הרבה פעמים זה גם מאוד, מאוד מעלצים את זה, ואנשים כותבים את זה, כי דרך אגב, כדי לקבל תקציבים בהגשות. אתה לא רוצה להגיד את הסיפור, זאת אומרת, כל החברה הישראלית, דרך סיפור אחד, שיש את זה באמת מקרה, שכל התמורות של החברה הישראלית, מסוף שנת ה-70, מהמהפך של בגין, וההתחזקות של הליכוד, ושס, והרב כדורי, ומיליון ואחת דברים, ותרבות הצריכה, והעלייה, והגלובליזציה, והאמריקניזציה, ומה לא, כל באמת מתנקז לאיש אחד. אז כאילו, לא יכלתי למצוא איש יותר טוב. דרך אגב, לא קיבלתי אף קרן קונוע, אף אחד לא רצה
באמת?
אף אחד לא רצה להשקיע.
חייתם.
אבל, כן, כן אבל לפחות...
גם בדוקו שלנו, אגב.
כן. אבל לפחות כן, יש פה סיפור שכל החברה הישראלית, או לפחות מה שעברה, לדעתי, משתקף דרכו.
תגיד, אבל הוא כן... כלומר, הוא גם מתעסק בפוליטיקה. כלומר, הוא באמת מתעסק בפוליטיקה, לא רק להיות פייק לרוץ לכנסת, שהוא אפילו לא הלך להצביע. הוא עזר לליכוד.
הוא עזר לליכוד, הוא עזר לליכוד
ב-84. אבל מתוך אינטרס, לא?
כן, היו שם המון אינטרסים כמובן, אני לא חושב באמת שהוא, תראו, כל התקופה שראיינתי אותו, זו הייתה תקופה מעניינת גם בישראל, כי בעצם זה היה על רקע ההפיכה המשטרית, מהפכה משפטית, כל אחד ואיך שהוא משתמש. אבל, ולכן היה לי הרבה שיחות איתו על זה.
מה הוא חושב על זה דרך אגב?
הוא כל הזמן אמר לי, מההתחלה, וזה פשוט ליומן, גם שאני הייתי הכי מיואש, ואמרתי, וואו, זה הולך לקרות, וכמובן שכמו כולם הייתי, כמו כל הליברלים הייתי בהיסטר, אז אמר לי, תקשיב, זה לא יקרה. לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, זה יעצר, זה לא יקרה, נתניהו לא מסוגל, יריב לוין, שהוא מסוגל, הוא יעצר, והוא לא יקרה. הוא אומר, נתניהו, הוא אמר לי זה ממש בהתחלה, נתניהו לא יכול להכריע, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא מאוד, משה בדש, הוא, כמו שאמרתי, זה לא נכנס לסרט, אבל כל החלק שאחרי המאבק נגד הקרטל, זה מאבק משפטי בעצם, שבו הוא נכנס גם במערכת המשפט. זאת אומרת, משה בדש הוא מהראשונים, שזיהו את מה שהיום הימין רואה את הכשלים במערכת המשפט, ואת העובדה שכולם בגוון אחד, מה שנקרא, ושאיזה חיבור בין העון ומערכת המשפט, הוא זיהה את זה, הוא ניהל מאבק מאוד מאוד רציני נגדם, שזה אולי יהיה בחלק השני של הסרט, אם הוא יצא, הוא ניהל מאבק מאוד רציני נגד כמה דמויות שם, במיוחד ורדל שייך, כל מיני אנשים שם, והוא דיבר גם על אהרון ברק, והוא דיבר על כולם עוד לפני שבכלל השיח הזה היה בתקשורת. זאת אומרת, לא רק שהוא קלט את הנושא הזה של קרטל המזון, הוא גם זיהה את הדבר הזה. ולכן הוא מאוד מאוד, מאוד בעד הפיכה משטרית, או שינוי של מערכת המשפט, פירוק שלה והרכבה מחדש, אבל הוא מההתחלה אמר לי, זה לא יקרה. הם לא יעשו את זה. למה? כי הוא, וזה תפיסה, זה מה שאני מאוד מסכים איתו, טוען בכל תוקף שמדינת ישראל נשתתת על ידי חונטה, שלא תאפשר שום שינוי בסטטוס קוו שקיים. ושמי...
אבל מי זה החונטה בעיניו? החונטה בעיניו זה לא הדיפ סטייט של לא יודע מי.
זה לא פוליטי.
כן, בדיוק.
בעיניו זה כלכלי. בעיניו כל הסיפור זה כלכלי.
המשפחות
ששולטות. המשפחות. בעיניו כל הסיפור זה לשמר על כוח, כוח כלכלי, והוא אומר, כולם נפגשים לצ'ולד בשבת, כאילו זה הביטוי שלו, שבסוף זה מדובר בקבוצה שגדלה יחד באותם בתי ספר, אותם אוניברסיטאות, אותם חוגים, וזה שהוא במקרה אחד מיצרני המזון הגדולים, והוא במקרה שופט, זה לא משנה, הם כולם מצהלה, או אזורים האלו. ולכן הם סוג של שומרים אחד על השני, או לפחות על האינטרסים של אחד של השני, ונגד זה הוא נאבק, את זה הוא שונא, וזה עדיין מפריע לו, אבל הוא לא, יש לו גם חוש מאוד טוב לגבי איזה פוליטיקאים הם כן יכולים לבצע שינויים ואיזה לא, ועובדה שהוא צדק, מה שהוא אמר לי.
אבל בסוף לא עניין אותו להיות מהפכן חברתי, עניין אותו להצליח בעסקים שלו. אני לפחות קוראת את הסרט, כאילו הוא זיהה, הוא זיהה מהלכים בחברה הישראלית, אבל הוא לא פעל על מנת לשנות ולהפוך אותה לצודקת יותר, הוא פעל עליהם לטובת העסקים שלו. כן. הוא זיהה את העלייה של שעס והרב כדורי וכל זה, ומחר כמאות בפיקנטי, הוא לא...
אני חושב שגם וגם, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא רצה להיות מהפכן חברתי, כי אם הוא היה מהפכן חברתי, הוא בעצם היה ממשיך להיות. כי אם יש בך את החיידק הזה, סתם לדוגמה, אם אתה מהצד השני של המפה, אם אתה איזה דוב חנין או משהו כזה, זה לא שזה דבר הזה יעלה ממך ואתה תלך לעשות לביתך. אתה תמיד זה יבער בך ואתה תמשיך לעשות. אני כן חושב שמאוד אכפת לו, כמי שגדל במעברה וכמי שבאמת סבל מחוסר, אני חושב שהוא היה, הוא רוצה באמת ישראל יותר טובה, זאת אומרת, אני חושב שהוא ישראל יותר שוויונית, ו... אבל זה לא מדיר שינה מעיניו, כאילו, הוא לא... כמו כולם כזה, אבל הוא...
לא, הוא עושה כמו כולם, הוא לקח את זה צעד קדימה, כלומר, אם אנחנו לא עושים שום דבר בשביל לעזור לזה, לטעמי הוא פגע בזה. כלומר, עצם זה שהוא מאוד עודד את הזהויות האלה, של אתם ישראל השנייה או אתכם דופקים בואו לפיקנטי, הוא לא תרם ל...
זה נכון, אני חושב בדיעבד, אבל הרבה מאוד מהשיח שנעשה אז... קשה על הדעת, זה כמו בכל האוניברסיטאות, כל השיח, כאילו, הפוסט-מודרני או הפוסט-קולוניאליסטי, שאנשים למדו את זה בשנות ה-90 או בגיל מלן ב-2000, הם לא ידעו שב-2024 אנשים באוניברסיטת קולומביה השתמשו בזה, כאילו, כדי נגדנו, נגד זה. זאת אומרת, אני חושב שאנשים לא הבינו הרבה, ואני חושב שגם הוא, דוקרח היה מודע לנזקים בזה שאתה בא ואתה מפרק את החברה הישראלית להם ואנחנו. אבל יאמר לזכותו ששני דברים, שקודם כל הוא מאוד 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 השתמש, לא ניסה להיכנס למונחים האלו של מזרחים ואשכנזים, בגלל שהוא גם הסביר לי את זה. יש גם המון אשכנזים שהם לא, זאת אומרת, בתפיסה המרקסיסטית שלו, שהם לא האליטה. אז הוא השתמש לו, והרבה פעמים אני כאילו מרגיש שקצת בסרט, אני קצת דחפתי אותו להגיד את זה, וקצת דחפתי, הוא לא סס לדבר על המעברה ועל הדברים האלו, ואחר כך בגינסיה, אבל...
זה עולה קצת כשהוא מדבר על הגימנסיה, על החוויה שלו,
זה עולה, אבל הוא משתדל לא, כאילו, התפיסה שלו היא שיש כאילו את החונטה ואת כל השאר. הוא כל מה ניסה לשדך אותי לכל מיני כאילו ניצולי שואה שקנו בפיקנטי, ואיך הוא סידר אותם, ובזכותו, אבל לא, פחות התעניינתי.
אבל באמת במידה מסוימת, קצת כמו שזה אבדנה, שהוא דמות נהדרת.
נכון.
בסרט.
איך לא מתרק את הרב שלו?
כן.
נורא חיכיתי לשמוע אותו סרט.
הפרצוף שלך הוא כאילו יש משהו שנותר על רצפת העריכה.
קודם כל נותרו המון דברים על רצפת העריכה, ואני עכשיו מנסה להבין עם עצמי איך אני... מחיה אותם, או כמשהו נפרד לדיגיטל, או כחלק מאיזה עוד סיפור ממה שאני רוצה לנסות להמשיך הלאה, כי באמת יש המון דברים.
אנחנו קוראים לקרנות לממן.
כן. המצב כיום...
העליתה, לא תממן, סרט על פיקנטי.
כן. אצל בדש גם, כל דבר שקורה, בגלל שהמוח שלו כזה, זה מישהו מהחונטה מנסה לחבל מבפנים. הסרט נדחה 3 פעמים. הוא אמור להיות משודר באוקטובר, שבוע אחרי השבעה באוקטובר, ואז כל פעם הוא נדחה,
ואחר כך
בלילה כתבנים. כן, ואצל בדש הזה כזה תמיד, הוא לדעתי לא האמין עד הרגע האחרון שהסרט יקרה, הוא אמר, הם יפילו אותו. אבל לא אכפת להם. כאילו, זה חלק מהעניין.
ברור, מה?
לאוסן לא אכפת.
גם מה זה אוסן?
להכין פרופר לא אכפת.
אתה לא חושב שפעלו כדי...
אני משוכנע ב-100% שפעלו, פשוט חושב שלא אכפת להם, שלא אכפת להם שאנשים ידעו את זה. זאת אומרת, זה לא אוסן כמו שאמרת היום, זה בכלל חברה...
זה תאגיד נסטלה, מה אכפת להם?
היום לא אכפת.
מה מפריע להם? הם יכולים להמשיך לעשות
בשביל... רגע, בוא נחזור שנייה לזאב
טנא. רק להשלים את זאב טנא, הוא בעצם אומר... יש לו ככה קצת ביקורת עליו, הוא מדבר על זה שהוא אף קרוב מדי לשמש, ואולי אם הוא היה פחות פרובוקטיבי, באמת היום היינו יכולים לקנות, הוא אומר, היינו קונים נקניקים טובים בזול.
לגמרי.
כאילו, בסופו של דבר כן היה איזה מפגש אינטרסים, שאם באמת העסקים שלו היו מצליחים, והוא באמת היה ממשיך למכור בזול, אז אולי...
המוצרים
היו... זה היה משפיע גם על יוקר המחיה שאנחנו סובלים ממנו עד היום.
המוצרים היו טובים?
אני חושב שזה משתנה. תראו, אני, אמא שלי כמובן, זיכרונה לברכה, לא הייתה מכניסה את זה לבית, למרות שגרנו בראשון לציון, ולעדנו, אני נגשתי לבעלה שהייתה בעיקר...
למה כמובן?
לא, לא.
אליטה.
לא, עדיף הסלטים ממקום אחר.
לא, תראו, היה לנו קודם, לפני שהתחלנו להקליט, היה פה ויכוח, כי אני למדתי מהסרט שעל אף שהוא יגל פינות ואף עשה מעשים פליליים ונוכלויות שונות, הרושם שעולה מהסרט זה שפס היצור היה נקי ותקין.
זאב טנא העיד בפניי שהוא...
שהוא היה מהנדס המזון.
שהוא היה מהנדס המזון, שהוא ייצר את הנקניק הכי טוב, ושחלילה לא ביקשו ממנו תשתמש בכך או בכזה, ושבמקרה שהנקניק זה באמת היה ככה. תראו, סלטים, אני לא יודע איך מכינים, אבל אני באופן כללי מציע לכולם להשתדל לא לקנות סלטים מוכנים, אלא לעשות את האקסטרה מאמץ ולהכין אותם בבית.
רגע,
אחד אבל... אחד הכרובים לא, המוזרים האלה בכל מיני
כן, מרנז. אבל הכרובים המוזרים של פיקנטי היו בדיוק אותו כרוב מוזר של המתחרים שעלו פי שלוש.
כן, כן, אני לא חושב שהיה שם הבדל בין המתחרים.
זאת אומרת, מראש לא מדובר במוצרי פרימיום, אבל המוצרים היו תקינים,
כרוב סגול, כרוב טוגן.
אני, היה לי נגיעה מאוד קרובה לפיצה, כי חבר מאוד מאוד קרוב שלי, אמא שלו הייתה, עבדה בסניף, הייתה דווקא בשיווק, וכל המקפיא המלא תמיד בפיצות של פיקנטי, זה היה פיצה, להזכירכם, מגש גדול, עלה 9.90, ואכלתי הרבה מהפיצה הזאת, זה הייתה פיצה די גרועה, אבל כאילו, שוב, בהתחשב בכל מיני תחליפים או אחרים, דרך אגב, שנות 90, איזה פיצות כבר היה.
הכל היה גרוע.
לא היה בדיוק זה.
פיצה פצץ, היה איזה להיט.
לגבי האוכל הסיני, אני חושב שהאוכל הסיני הוא סוגיה מאוד מעניינת, כי באמת עד אז האוכל הסיני היה בעיקר במסעדות, שנות 80 בישראל, מתחילות להיפתח מסעדות סיניות, אבל הן מסעדות יקרות.
אהרוני.
אהרוני.
כפות מרים.
נכון, תפוח הזהב.
הסינית בסטלה מריס, יאמה, היינו עושים ימי הולדת.
כן. ובדה שעשה, ודרך אגב, יש גם מחקר אקדמי אפילו על העניין הזה, בדה שהוא בעצם מהתנועה שהפכה את האוכל הסיני בארץ לאוכל זול ומהיר, שבכל העולם זה היה ידוע שזה ככה. הוא כל הזמן אמר לי, תקשיב, כל מי שטייל קצת בעולם, ובדה, בגלל שהוא גם התעשר בגיל צעיר חסית, הרשה לעצמו גם לראות, אמר, מה זה אוכל סיני? זה אוכל שאתה נכנס מסעדה סינית, וזו המסעדה הכי זולה. למה בישראל המסעדות הסיניות הן מסעדות הן מאוד יקרות? והוא הלך, הוא עשה עוד אקסטרה מאמץ, הוא גם הפך את זה לקשר מהדרין. ובעצם הוא אחד מהמוריין, יש בסרט מוריין לקוח של פיקנטי,
עוד דמות מדהימה.
כן, שיש קטע שלא הכנסתי, שהוא מתחיל לדבר איתי על המאכלים שהיו בפיקנטי, בפיקנצין.
פיקנצין, כן.
ואת כל המאכלים הוא בעצם הוגה בצורה לא נכונה. כאילו, אחד אחרי השני, ממש כאילו, זה לא ראיתי טעם להכניס את זה, כי זה סתם גם קצת...
לא לצחוק עליו, כן.
כן, קצת מלבין את פניו, אבל... ולא סתם הוא זה, כי הוא לא היה לו נגיעה, כי איש דתי... זה בכלל לא היה... ובלש פתח את זה בפניו ובעוד בפני... עשרות אם לא מאות אלפי ישראלים, אני חושב שרק על הדבר הזה מגיע לו...
תגיד, מה הוא עושה היום?
בסוף הסרט זה מצוין ממש בקטנה, כי כשאני סיימתי את הצילומים, הצילומים האלה נמשכו וגם הסיימו די מזמן, אבל כשאני סיימתי את הצילומים, הוא בדיוק התחיל עם החברה הזאת של התיאור אוויר, לא זוכר בדיוק את השם המזה, אבל זה מין כאלה מתארי אוויר, שזה סיפור בפני עצמו, כי בעצם הוא התחיל בקמפיין מאוד אגרסיבי, במיוחד בערוץ 14, שאנשים פונים למצלמה ומספרים שזה ריפה להם כל מיני בעיות, כולל כאילו תסמיני קורונה. וזה מאוד הזכיר את ה... בסרט רואים את הקמפיין של פיקנטי לכנסת.
כן.
זה שם אנשים, בעצם הוא מאוד מאמין באסטרטגיה השיווקית שלו, בבן אדם שמדבר למצלמה ואומר, זה ריפא אותי.
עדויות.
עדויות.
טסטימוניאלס כאלה.
ממש, זה משהו שהוא מאוד זה. אז כל הקמפיין שלו מבוסס על עדויות של אנשים אמיתיים, יש לציין, ואומרים את זה.
שאכלו אוף חמוץ מתוק בפיקנסין,
והורידו לו את זה עכשיו. הורידו לו את זה, כי אסור בעצם ממנו חול. הוא הסביר לי איזה משהו, אמרתי, תשמע, אני לא רוצה לדעת.
אבל איכשהו כלומר, אחרי שהקריסה של פיקנטי, כי בגלל הבמבה, ככל הנראה, הוא לא הצליח לעשות התאמות לאינטרנט. כלומר, מה שעבד לו טוב באופלן, שהוא מדפיס עיתונים דמוי ידיעות אחרונות, ושם בפיצוציות, וכלומר,
כן. זה לא... כי עולה שאלה נורא חזקה, איפה הוא? כי הבן אדם הוא...
חיית שיווק.
בלתי נגמר גם, לא, הוא גם, יש בו משהו, כאילו, הוא לא מבטר, הוא לא זה, גם אתה מדבר איתו על הבוז מהתקשורת, והוא לא, זה לא, הוא לא רואה את זה בעיניים. אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, קרס, איפה הוא היום?
אז...
למה אנחנו לא...
אני אספר עוד משהו שהוא לא נכנס לסרט, כי הוא כזה אחרי, אבל יש באינטרנט המון עקבות, עקבות של... בכל מיני פורומים, בעיקר ברוטר, ובכל מיני, במה שנקרא, פינות האפלות של האינטרנט, שהרבה מהם הם מאוד עמוסות, בתיאוריות קונספירציה, ובעיקר כאילו מימין, להמון דברים על הקריסה של פיקנטי, ועל האשמים, עם תמונות שלהם, והמון המון דברים שהם על גבול הלשון הרע, אבל המון אייט כלפי כל מיני דמויות שקשורות לקריסה של זה, שכל פעם זה תחת שמות אחרים של הכותבים, יש כמה אנשים, וזה... שוב, זה באמת בפינות המאוד מאוד אפלות, וגם כמובן בטוקבקים, כל פעם שעולה משהו שקשור. ושאלתי אותו, אמרתי לו, משה, תגיד, כאילו, אני רואה שיש המון, זה באמת, זה אלפים, וכמעט הכל משוכפל תמיד, וזה מגילות. אמרתי לו, תשמע, זה נורא נראה לי שאולי אתה יושב מול המחשב ועושה כל הדברים האלו, אז הוא כאילו הכחיש, אמר לי, לא, תקשיב, יש המון אנשים שהקריסה של פיקנטי מאוד, הייתה להם קשה. ושנים אחרי זה הם עדיין ממשיכים לכתוב על זה ברשתות.
וכולם כותבים מוכשרים, אנשים שיודעים להעביר מסרים היטב.
כן, אבל לדעתי, שוב, לא יכול להוכיח, והוא אמר שלא, אני חושב שזה קשור אליו, אבל מבחינה כלכלית, כשהדבר הזה קרס, בגלל שמשה הוא באמת, באמת איש עסקים, הוא מאוד חכם גם בכל הקטע החשבונאי, אז הוא עשה כל מיני מהלכים של האוויר מפה, והחברה הזאת, ועד את הצלבניות, שזה בעצם חברות שהוא הקים, שהוא העביר, כל מיני דברים שאני אישית לא מבין בהם, לצערי, שאפשרו לו להשאיר דעתי די הרבה כסף בבית, כאילו למרות ש...
חברה בעם, זה לא...
כן, אבל היו שם עוד כל מיני מהלכים, והוא בסדר, כאילו, הוא לא ברחוב חלילה.
יש לו בית עם בריכה,
הכל טוב. חי חיים טובים, וחי בסביון,
והוא... גם התיאוריה, גם החוסר האדפטציה לאינטרנט, הוא לא לגמרי כאילו מסתדר לי עם הסקילסט, כי הוא בהחלט איש המילה הכתובה. אדם שמתבטא נפלא בטקסט, ובטח בראשית האינטרנט זה היה נורא נורא חשוב. איש שיווק שמבין את נפש האדם ואת החברה הישראלית... לעומקה.
אז אני אגיד לך משהו שעלה לי, ברגע זה הוא עלה לי. אמרתי ככה, אם הוא היה נרקיסיסט, זאת אומרת, אם זה היה מדובר בשיעות נרקיסיסטית, סביר להניח שהיה היום חשבון פייסבוק או טוויטר, מאוד מאוד פעיל, עם מאות אלפי עוקבים, שבו הוא מוציא את כל הדברים האלו, והכל נע סביבו, וזה בעצם... אבל הוא לא. הוא לא. מעולם לא היה חשוב לו לבוא ולשים את משה בדש, ולקבל את האיתורים ואת הכבוד. אני חושב שהוא לא כזה. ולכן הוא לא בא והמשיך לנהל את המאבק שלו ברשתות החברתיות. אני חושב שזה
באמת?
אף פעם...
באמת? שזה אף פעם לא היה... תמיד הכרנו את השם, אנחנו לא מכירים את השם של בעלי...
בדיוק. זה נכון, אבל, של... אבל אני חושב שזה תהליך שהוא עבר. אני, לדעתי, הוא מאוד
הבין. תרשי לי להציע לך משהו אחד. לפי דעתי הוא כן נרקיסיסט. כלומר, הוא הגיע לגבי גזית וטעם נקניקים, ועשה...
אני חושב שהיה מהפך.
אוקיי, ואני חושב שמה שקרה לו...
זה הטלפון של המטפלת שלו.
יכול להיות, כן.
אני חושב שמה שקרה לו, זה מה שקרה דרך אגב להמון המון משרדי פרסום גדולים שהיו קיימים בשנות ה-80 ושנות ה-90. הם לא עשו אדפטציה לאינטרנט, הם לא הבינו את זה, הם פספסו את זה. בא דור חדש שלמד לעשות דברים בצורה פרוגרמטית עם טכנולוגיה, ויפתור הביתה, תראי היום כל מיני משרדי פרסום גדולים שהיו כזה, תת... ענקי הפרסום בשנות ה-80 וה-90, וואלה, הם היום יושבים באיזה משרדון ברמת החייל.
כן.
כאילו, העולם הזה עבר מהפכה, והוא לא התאים את עצמו, ואני חושב שגם עצם זה שהוא דיבר בסרט בצורה יחסית פתוחה, כן אומר שיש לו איזשהו משהו נרקסיסטי באופי, הוא נורא רצה לספר את הסיפור, לא נראה שהיית צריך ללחוץ עליו הרבה בשביל שהוא יספר את כל התרגילים וכל השטיקים שהוא עשה, שהם על גבול החוקי.
כן, אבל מה שאתם רואים, נגיד, כמו שאמרנו, הסרט הוא קובץ 54 דקות, שלפי דעתי, מבחינת השעות שראיינתי אותו, אני חושב שיש לי לפחות גלם של 10 שעות.
אוקיי, והוא...
אני חושב שיש לי גלם של 10 שעות שרובו...
הוא לא רצה לדבר?
הוא לא היה
מרואה
מתמסר?
רובו מאוד מאוד משעמם, מאוד משעמם.
למה? כי הוא לא רצה לספר?
לא, כי הוא נכנס לפרטים, ואז הוא מתחיל לספר, והוא לא... תראה, החלק שמדבר על חייו האישיים, נגיד, היה מאוד קשה להוציא אותו, לדבר איתו על זה. הוא לא רצה, הוא לא רצה שזה יהיה סיפור של הנה, באתי מהמעברה, ותראה, אבל בסוף, כאילו, ודחפתי אותו לזה כל הזמן, כי אני חושב שכן חשוב להבין את ההקשר. חשוב להבין את ההקשר של אנשים שגדלו כאילו בבית בלי כלום, ואז מגיעים בגלל השיטה לגינס הרצליה ורואים אנשים שיש להם הכל, ולא מבינים איך את ה... באמת את האי צדק, כי זה אי צדק, זאת אומרת, מאוד משווה, אבל אני חושב שכן האי צדק הזה בער בו, ואני חושב שהוא עדיין בוער בו, ואני נותן לו כאילו את הזכות...
בעיניך הוא נוחל או לא?
תראה, לא יודע כל כך מה זה נוחל, כי כאילו אנחנו חיים באיזו תקופה שכאילו...
דרך ארוכה להגיד כן.
לא, אני חושב שכאילו כמעט כולם באיזשהו... בוא נגיד ככה, אוסם נוחלים.
עזוב, אני אשאל אותך, בעיניך, משה בדש הוא איש ישר?
היית קונה ממנו מכונית משומשת?
הוא איש ישר?
הוא נתן לי את המתאר אוויר הזה. ישנתי עם זה כמה לילות, נתן לי את המתאר אוויר הזה, ישנתי עם זה כמה לילות, אני לא יכול להעיד כאילו אם כן או לא, אבל...
מה קורה עם המחשב?
דרך אגב, מתארי אוויר זה ביזנס ענק עכשיו בארצות הברית ובכמה מדינות באירופה, אני הסתכלתי על זה ברצינות.
לא, באמת, אני גם, דרך אגב, אני לא... תראה, זו שאלה מאוד קשה, אבל גם אני משאיר אותה נורא פתוחה, כי אני גם אומר, זה לא כך משנה, כי בסוף יש היררכיה בחברה הישראלית, ובסוף הקבוצה... שעובדה שאף ממשלה, לא משנה, גם ימין מלא על מלא או whatever, לא מצליחה להוריד מחיר המזון בארץ. ואני חושב שזה על גבול המטורף. ולכן, כל מי שבא מבחינתי וינסה לעשות מהלך כזה, לא, באמת שאני...
זאת אומרת, אתה לא שופט...
אני מוכן להגיע לו פינות.
כן, אתה לא שופט אותו אם הוא נוכל או לא נוכל, כי אתה אומר, מה שהוא אמר על קרטל המזון, זה נכון. כלומר, יש כמה משפחות ששולטות במחירי המזון, ולמרות שזה כבר רזוי, כי אין משפחות, נסטלה, איזה משפחה זה נסטלה?
זה כבר לא משפחות, זה כבר תאגידים, שזה חלק מה... באמת ההתפתחות של ה... של האליטה הישראלית, שהפרה מ... מ... באמת גם התפרקה, מה שנקרא, כבר לא עניין אותה אפילו להיות ישראלית, אז היא... זה לא רק... זה נסטלה, וזה החברה הסינית ששולטת בתנובה ודברים כאלו, אבל אני חושב שהוא צדק באופן הכי מוחלט שיכול להיות, אני חושב ש... כל מי שיקום וינסה להקות בדבר הזה, אני ממש לא יעניין אותי מה העבר שלו, דברים כאלו, אני חושב שזה, שרוב האנשים שעוזבים את הארץ, מהאזורים שלנו במיוחד, הם בסוף לא עושים את זה בגלל איזה חשש דמוגרפי ממה יקרה ב-2060, או הם לא עושים את זה כי איתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי. הם עושים את זה כי המחירים פה הם יקרים בצורה הרסנית, והדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה, ולשלוח את הילדים שלך לחוגים, והיא לעבוד בצורה מטורפת, היא לעבוד ולעבוד ולעבוד. אני הגעתי היום, ואנחנו מדברים, אני לא ידעתי שזה יום חופש, אני עצמאי, אני מבחינתי, כאילו גם היום אני עובד, עד שהחג נכנס אני עובד, ואני לא עושה את זה כי בא לי לעשות את זה, אני עושה את זה כי אני מודע לזה, שאני צריך כדי לממן את האורך חיים, על האור כזה רעבתני שלי. ולכן אני אומר, רוב האנשים שיעזבו, הם יעזבו בגלל דבר כזה, וכל מי שיבוא וילחם בדבר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להצדיע לו ולקדם אותו. אני לא באתי לסרט, אני לא בא לקדם אג'נדה, כאילו זה אף פעם לא היה עניין שלי בקולנוע דוקומנטרי, אני גם לא אוהב סרטים כאלו כל כך, בעיקר הרעיון הוא לבחון אג'נדה. אבל ככל שנכנסתי לתוך הדבר הזה, לתוך הסרט, אז גם צללתי במקביל לנסות ולהבין את הסיפור של שוק המזון בישראל, ולמה כל כך יקר. ואז, כשאני מבין ומפנים, אז אני עוד יותר בעדו, או בעד מיש אחר שיגיע אחריו, או משהו כזה, כי כרגע המצב לא נראה שהוא הולך להשתנות, להפך, כאילו, דברים רק הולכים ונהיים יותר גרועים.
מה, נסיים בנימה הפסימית הזאת?
לא, זה היה מאוד פסימי.
אולי מאזין ויקלי סינק, יקים את פיקנטי הבא.
קודם כל, פיקנטי הבא כאופציה טכנולוגית, עם סניפים וירטואליים, מה שנקרא, כשיש גם יצרן, שהוא גם, שגם מוכר, תוך כדי שימוש באסטרטגיות שיווק, או אפילו במותג עצמו, לדעתי בדש, עכשיו הוא חותם על זה.
אני בטח זה רעיון לא רע.
הוא אמר לי שהוא מקבל הרבה הצעות, אני אמרתי לו שכמובן, זה יהיה מאוד טוב לסרט המשך, אם אנחנו, אם הוא יקים את פיקנטי, כפלטפורמה
אונליין.
טכנולוגית אונליין, זה יהיה מדהים, כאילו יש המון כאלו, ואף אחד...
לא, הכל יקר פחד.
נו, קדימה, מדוע שקרן גראונדאפ לא תיצור איתו קשר.
כי קרן גראונדאפ היא קרן און סיכון, היא לא יזם. אם פיקנטי רוצה שיצור קשר עם גראונדאפ.
לדעתי הוא גם, הוא שחרר את המותג, הוא אפילו לא, אני לא בטוח שהוא יילחם כאילו על ה...
אני לא יודע, המותג...
יש פיקנצין דרך אגב, בקיון עזרלי לדעתי עדיין יש פיקנצין, לא שלא כמובן, אבל עדיין יש.
אבל המותג אומר משהו לאנשים בגיל שלנו, אנשים דור אחרי זה, המותג הזה לא אומר להם כלום.
האמת היא שזה עוד משהו שאנחנו...
יש פיצה בדש דרך אגב.
קשורה?
לא, לא קשורה, אבל פיצה כאילו איכותית, בנחל בנימין. פיצה מאוד טובה שכאילו מושפעת ממנו, וגם כל השפה העיצובית.
מגניב.
מעניין. זהו, זה באמת, נגענו בזה טיפה, זה באמת סיפורו של דור, זאת אומרת, אני חושבת שאנשים ככה פחות או יותר בשכבת הגיל שלנו, באמת, יש להם גם כל הסרט, הוא כולו, אתה יודע, עם לילה גו, וכאילו זה פתאום אחי את כל ילדותנו, העליזה בניינטיז, לא יודעת כמה אנשים מדורות אחרים, מה התגובות?
אני לא יודע כל כך מה, כאילו, מה הדמוגרפיה, ומה מי צופה ומי לא, אני מניח שזה באמת רוב האנשים כזה, ילדי דור שנות ה-90, הם האלו, אני לא יודע מה, מקווה שהדור הצעיר גם יצפה ויואב, הוא נראה לי בקטע כזה, כאילו שפה גרפית מאוד, מאוד כיפית ומאוד מעניינת, אבל...
לא, גם תצפו יודע. כזה סיפור מדהים, שקרה באמת.
סרט כיפי כן, גם, סרט כאילו, בסוף אני חייב להגיד, אני כאילו כיוצא דוקומנטרי, אני רואה את עצמי כממשיך, כאילו, בטח לא תחקירן או משהו כזה, עיתונאי, ממשיך כאילו מסורת של לספר סיפור, בואו אני אספר לכם סיפור. וזה הסיפור של משה בדש, אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, לדעתי זה סיפור של ישראל, זה סיפור של החברה הישראלית, ויש שם כל כך הרבה דברים בכלל, שאפילו, מה שנקרא קצרה יריעה, מהעניין של הדת ומסורת, והרב
תשמור כדורי. משהו לסרט השני.
הסרט השני, אם אכן, כמו שהוא כרגע נמצא אצלי בראש, אז הוא יהיה פגז לא פחות.
יאללה.
טוב, אנחנו מחכים, שמרים לך פה את הספוט.
היה כיף,
אני אשמח להגיע. יוצר, הוא במה הסרט, משהו פיקנטי, לאיכו תצפו, זה סרט נפלא. תודה רבה שבאת לויקלי סינק.
תודה לכם.
תודה לנותני החסות שלנו, בטר, עמלות קטנות מעצבנות ונסתרות מתחבות לנו בשלל המוצרים הפיננסיים שלנו, ועל מה קבוצה של מומחי הייטק ופיננסיים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא טכנולוגיה. הם סורקים את החשבונות, מציעים הצעות יותר טובות, ואתם משלמים רק אם אתם חוסכים. טירוף של דבר, חפשו בטר טכנולוגיה בגוגל או בבינג, או בדקדגו, או בטוויטר זה גם רץ. תודה לך, נבות וולק.
תודה, תורצוק.
אנחנו רוצים לשמוע מכם בלינקדין, Weekly Sync בעברית. אנחנו אוהבים ולומדות מהפידבק. אנחנו מחכים לרעיונות שלכם על ה-Weekly Sync Offsite. ה-DM שלנו פתוח גם לעניינים האלה.
וחסות, מי שרוצה לתת, קדימה.
דברו איתנו. אנחנו גם מאוד רוצים שתשלחו את הפרק לחברים ולחברות, אם אהבתם, ותעשו לנו פולו באפליקציה, אם עוד לא עשיתם,
זה הרגע. וגם לתת כוכבים, למה ביקורות שם על השטויות שאני עושה עדיין קוראים אותנו.
כרגע התוכן האהוב עליי באינטרנט זה ביקורות נבות ספציפית באפל פודקאסט.
כן.
לכו, אני הנאה מובטחת, לא לשכוח את החמישה כוכבים.
ולכתו את זה מילה טובה אם אתם אוהבים.
כן, כי נבות שמה הרגו אותו. אנחנו מחכים לכם גם בשבוע הבא, תודה רבה על ההזנה, נתראה בשבוע הבא בכל תמוני ההסקטים וגם באפליקציות הפודקאסט.
יאללה ביי. שעוד סיפור לוקיישן, כי את יודעת שעכשיו, מעכשיו ועד בכלל, הסיפורים יהיו פה בלי סוף.
אני במעולם לא טיפחתי תקווה שלא.
אבל היה את הליקוי חמה, שהייתי בניו יורק.
עשית, שמת משקפיים?
עשיתי משקפיים של כמו של יוצור והכל.
יפה.
והזמינו אותי למסיבה על איזשהו גג מאוד מאוד פנסי.
איפה? מנהטן?
במנהטן, בשדרה החמישית.
אופה, בגבוה.
כן, כן, בגבוה. וברור לך שמסיבה על הגג של ליקוי חמה, על, על, על הגג הזה ועל הרחוב, השדרה החמישית, רואים את השם יש אותו דבר. אין באמת.
אבל הבניינים מסתירים.
לא, הבניינים לא מסתירים. השמש היא גבוה בשמיים. רואים אותה, הכל טוב.
מה, זה היה כזה על הסנטרל פארק? שמה?
לא, לא, קצת יותר דרומה.
יותר למטה?
יותר דרומה.
וואו.
ליד פלאט איירון שמה.
אופה.
אנחנו בקצפת. ודיברתי שמה, דיברתי על נדלן עם כמה אנשים.
כמובן. זה לא היה לי ספק שזה נושא השיחה במסיבה.
וכן, כי זה כאלה יהודים של זה, ו... ואז איזה מישהי סיפרה שהיא קנתה בית, ודיברנו אותה, ואז באיזשהו שיחה לה, לא, אני אמרתי לה מאסטר בדרום. ומסתבר שחדר...
מה לך הקיבוצניק ולמאסטר בדרום?
כי חדר שינה מאסטר, זה מושג בארץ שבכל דירה שאת באה לראות, אומרים לך, זה המאסטר. מסתבר שאין יותר את המילה מאסטר, המילה מאסטר היא בוטלה.
גם בתחום הנדסת התוכנה.
כן, אבל בתחום החדר השינה...
בוטלה קליל.
כן, בוטלה קליל. וזה הפך להיות פריימרי בדרום, לא מאסטר, והאישה, אני חייב להגיד שהאישה אותי הבינה שאני מזונגו מהמזרח התיכון,
ולא... שאתה מה מהמזרח התיכון?
מזונגו. כאילו, לא מקומי.
לא פה בניו יורק?
כן, בדיוק. והיא הסבירה לי בצורה מאוד יפה, ולא כאילו הזדעזעה מזה שאמרתי מאסטר.
כי מזה שאמרת גסויות.
כן, מישהו אחר, כמובן, יהודי לבן, הזדעזע, והיא הייתה בסדר גמור עם זה שאמרתי מאסטר, רק אמרה לי, כבר אנחנו לא אומרים מאסטר.
שהקופה לא מלומד, כבר עושה לנו בלגן,
בדיוק, אנחנו לא אומרים, בדיוק, אנחנו אומרים מאסטר, אנחנו אומרים פריימרי.
אוקיי, וזהו, בזה נגמרה השיחה, כי בדרך כלל איתך עכשיו מגיע משפט נוראי, ומי שמוריד לנו את הדירוג בכוכבים עכשיו.
מה את חושב, שפה נגמרה השיחה?
די, אבל תשים את זה בסוף. אני יכולה עוד.
ברור שאמרתי שזה באמת, כאילו, תעשו לי טובה, כל מילה לבטל, גם שישלחו אימייל פעם בשבוע, מה מבוטל? מה אני צריך עכשיו לזכור?
מעניין אם בשבילם זה כמו ש... כמו שאני מרגישה כשסבתא שלי מדברת על ערבים. גם אכפות את השיחה הזאת.
קצת כן, נראה לי. לא, גם כאילו, מתי בוטל המילה מאסטר? לא הודיע לנו שזה בוטל, זה פתאום בוטל. כאילו, בארץ משתמשים בזמן חופשי.
בסדר, בארץ, בוא, בן גבירו, שר לביטחון פנים.
טוב, אני לא אגיד מה, איפה השיחה המשיכה, אבל זה נגמר...
איפה היא המשיכה?
היא פחות חיבבה אותי בסוף. שיחה. אבל אנחנו בסדר. באמת בסדר, כאילו, לא רק...
היא פשוט מנומסת נבות, ככה אמריקאים.
אבל מה שכן, אני יכול לספר לך, שבאיזשהו שלב, מישהו אמר לנו באיזשהו מקום, אסור לכם לעמוד פה על הגג, ואני אמרתי לו, זה בסדר? והוא קיבל את זה. הוא לא התווכח איתי.
תן למאזינות ולמאזינים טיפ, למאזינים שהם גבר לבן, קול נמוך, דמות סמכותית.
לכל המאזינים ומאזינות באשר הם, שמישהו אומר לכם משהו שאי אפשר לעשות, או שהוא לא רוצה שתעשו, תגידו לו, לא, לא, זה בסדר, והוא ייתן לכם.
מתי אתה כותב את מדריך לאבות וולק לחיים?
הנה, מקבלים אותו פה עכשיו.
עצות טובות לחיים טובים.
יאללה, בוא נלך הבית.
קדימה.